כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
הישראלי שהגיע הכי רחוק בשמי עולם האדריכלות, הרגע בו כוכבו נצץ, היה כשהיה בן פחות מ-30, והוא ייצב את אביטאט 67 בתערוכת אקספו 67, מבנה מגורים ברוטליסטי מרעיב שהיה חדשני לחלוטין לאותן שנים. אולי תזהו אותו מתוך הוידאו קליפ לשיר In My Secret Life של ליאונרד כהן שאנחנו משמיעים עכשיו ברקע. בין שלל העבודותיו המפורסמות במהלך השנים, נתב"ג 2000, מוזיאון יד ושם, הגלריה הלאומית של קנדה, מתחם ממילה ומרינה בי סנדס שבסינגפור. אנחנו מדברים על משה ספדי שעושה בימים אלה בישראל כחתן פרס וולף באדריכלות. הטקס יתקיים מחר בכנסת ישראל עבור תרומה ייחודית למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים. משה ספדי, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
בוקר אור.
ברכות.
תודה רבה.
עד כמה אתה מתרגש?
אני ממש מתרגש. כלומר, גם עצם הנושא של פרס וולף, שהוא תרומה לאנושות, שלזה אנחנו מייחלים, גם זה שאני שותף לאחרים בתחומים של פיזיקה, רפואה, חקלאות, כל זה מרגש, וכמובן בכנסת ישראל.
אין כבר את התחושה שהשגת כבר הכל?
התחושה שהשגתי את הכל מעולם לא תהיה, כי תמיד אנחנו מנסים ומשתדים לעשות עוד ועוד. אני בן 80 ואני פעיל לא פחות משהייתי בן 30, כך שתמיד ממשיכים. תמיד מרגישים שאפשר עוד.
מה מהפרויקטים שמניתי אתה הכי גאה בו?
זה כמו ילדים, קשה לייחד אחד מהם, אבל הייתי אומר שהביטאט הייתה פריצת דרך שהיום בפרספקטיבה ההיסטורית של האדריכלות גם אני מבין שהוא שינה את תנאי המקצוע, את כל הגישה לתכנון, וממשיך לעשות זאת. יד ושם ללא ספק היה האתגר הקשה ביותר שאי פעם ניגשתי אליו, ואני מרגיש גאה בתוצאות מה שהוא אומר לאנשים שמבקרים בו, ואני מקבל הרבה אימיילים מכל העולם על אנשים שהיו ביד ושם. אבל יש גם הרבה פרויקטים אחרים, המוזיאום הלאומי בקנדה שהזכרת, מרינה ביי, שהיום באסיה לפחות אני מוכר יותר ממרינה ביי מאשר מהביטאט אפילו.
כן, זה גם פתח לך את הדלת לאסיה, אנחנו נדבר על זה כמובן. אתה יכול לקחת אותי אל הבחור הזה, בין ה-29 בקושי, שבונה את אביטאט 67, מאיפה הייתה החוצפה?
אני ראיתי לאחרונה רעיון בטלוויזיה הקנדית, שהייתי בין 26, כאשר אביטאט אושרה לבנייה, ואני רואה שם בחור מסופם, שחור, שנראה כמו ילד כמעט, מהגר שהגיע לקנדה, ובשקט יחסי אני מתאר למראיינת מה זה הפרויקט על יד המודל, ואני חושב איך באמת הייתה לי החוצפה, או לפחות הביטחון העצמי, להציע את זה, וזה קשה להבין אפילו לי היום, אבל ברור שהיה משהו בעניין הזה, כי מעולם לא בניתי בניין בזמנו, וזה שממשלה ופקידים אישרו פרויקט לביצוע של אדם שלא היה לו שום ניסיון, זה פשוט מדהים היום שחושבים בדיעבד.
אתה יכול להבין את הפער הזה בין ההצלחה המאוד גדולה, הרי 50 שנים אחרי אנחנו עדיין מדברים על הפרויקט הזה, על אביטאט 67. למה לא נבנו עוד אביטאטים?
כלומר, הרבה שנים לאחר שהשלמנו את האביטאט, התחושה הייתה שזה one of a kind, שפשוט לא, המערכת לא תשתנה, היא תמשיך לבנות את השיכונים ואת המגדלים, כפי שם, אבל היום אני יכול לדווח שזה לא כך. היום אדריכלים מובילים מהדור הבא שבא אחריי, גם מכירים בעובדה שהם מושפעים והבניינים שלהם מנסים להגיע לתכונות ולאיכויות שהגענו אליהם בהביטט. ואני רואה את זה גם בדור הצעיר, לאחרונה חזרתי קצת להוראה, ואני רואה שהדור הצעיר מעוניין ברעיונות האלה ומנסה ליישם אותם. כך שהיום אנחנו רואים פרויקטים בכל העולם ברוח הביטט, עם גינות ועם גנים ועם שטחים ציבוריים. כלומר, אני חושב שהרעיון נקלט, ועכשיו אני מקווה שהוא יצמח.
אבל הפנטזיה הייתה שיהיה הביטט בכל העולם, אפילו כאן אצלנו, נכון?
כן, אבל אתה חסר סבלנות, זה צריך לתת לזה
זמן. זה רק 50 שנים.
תן לזה עוד 50, ואז נדבר. כלומר, אז לפחות אחרים ידברו.
אני רוצה לשחק איתך משחק ברשותך, מר ספדי. מה היה קורה אם היית נשאר בישראל?
זה עניין שמעסיק אותי מאוד. אני כותב עכשיו ספר של ממואר כזה, זיכרונות, הייתי אומר זיכרונות שלי כאדריכל, לא כל כך דבר אישי, אבל... ואני חושב, מה היה קורה? אני כבר הייתי רשום ללכת לבית ספר כדורי ללמוד חקלאות, הייתי בצופים, אני מניח שהייתי הולך לנחל, ועם חבריי הולך לקיבוץ. קשה לי להבין מה היה קורה, קשה לי להבין אם הייתי אדריכל, אם הייתי בסופו של דבר מוצא את הדרך לאדריכלות בכל זאת, זה אחת מהספקולציות ש... ואני כמובן מאוד כעסתי על הוריי שהם ירדו לקנדה בזמנו, והרגשתי שזה כאילו סוף החיים שלי. והנה יצא המזל, ובכל זאת יצא משהו טוב מזה, כך שקשה להבין איך החיים ומה האלטרנטיבות והאפשרויות שקורות בכיוון אחד או בכיוון אחר.
למה ההורים עזבו? אבא היה התעסק בטקסטיל. מדוע?
אבא התעסק בטקסטיל. הוא היה סוחר שבא ממשפחת סוחרים. אגב, שאני רציתי ללמוד דריכלות, אמרו לי, השתגעת, אתה הולך לעבוד עם אבא, אתה בן הבכור. זה מסורת חלבית שלא שוברים אותה. אבל אני התעקשתי, ובסוף... בסוף הם היו גאים למה שהגעתי, כך שזה יצא בסדר. אבל אבא היה סוחר, ובשנות ה-50 המוקדמות, לאחר קום המדינה, היה משטר מאוד סוציאליסטי, הוא קרא לו בולשוויקי. הוא גם הרגיש שמפלים אותו בגלל שהוא ספרדי, ואני לא הרגשתי את זה. אני הלכתי לבית ספר העלי והייתי... אמנם הייתי הספרדי היחיד בכיתה, אבל מעולם לא הרגשתי שום בעיה בזה שאני ספרדי, אבל הוא הרגיש את זה, והוא הרגיש במיוחד שמה שהוא קרא, הבולשוויקים יחנקו אותו, כי הם לא נותנים לו לעשות את עבודתו. לא נתנו רישיונות יבוא, לא נתנו שום מימון לעניין של יבוא של טקסטילים. הוא התייאש לאחר כמה ניסיונות לעשות גם עסקים אחרים, והחליט לרדת לקנדה.
ואתה אז הצטערת? מתי הפכת את קנדה למולדת שלך?
תראה, קנדה היא מולדת מאומצת. אני מרגיש שזו מולדתי ישראל, אבל קנדה הייתה מאוד מאוד בסדר איתי, לא רק שאישרו את הביטט בזמנו, אבל אפילו לאחר שעזבתי את קנדה ועברתי לארצות הברית ללמד בהרווארד והעברתי את משרדי לבוסטון, המשכתי לקבל את שישה הפרויקטים החשובים הלאומיים של קנדה מעבר למוזיאום, את הספרייה בוונקובר ומבנים ומוזיאום במונטריאול ובקובק, והם גם יתרו אותי בכל מה שיש להם, כך שקנדה אימצה אותי בחום גדול, ואני מרגיש הוקרה ליחס שהקנדים נתנו כלפיי, אפילו היום שאני נמצא שם. אבל אני בעצם מרגיש היום אזרח ישראלי, אבל גם אזרח העולם. אני כמעט מרגיש אזרח סינגפורי, אני בניתי שם עכשיו מספר פרויקטים בתקופה של 25 שנים. אתה מרגיש יותר ויותר שאתה חלק מהקהילה הבינלאומית.
אתה אומר שישראל בכל זאת, למרות הכל, היא המולדת. מה עם פרס ישראל?
אני חושב, כלומר, אני יודע שפעמיים הגישו את מועמדותי. אני מבין שהעניין הוא משפטי כמעט, האם אני תושב או לא תושב, אבל לא קיבלתי וזהו.
אבל זה משהו
שלא מעסיק אותי.
בכל זאת זה משהו שיושב עליך, כי לא היה ישראלי שהגיע רחוק ממך.
אז זו שאלה בשביל השופטים של הפרס, לא בשבילי.
אני מנסה בכל זאת להבין.
אני יכול לומר דבר אחד, שקנדה נתנה לי איזה כל עיתות שיש לה, כולל האקוויבלנט של לורד הבריטי, מה שהיום זה כבר פרס קנדי. אבל הבעיה של פרס ישראל היא לא בעיה שלי, הפרס שלי יש של השופטים, וזה לא מעסיק אותי. אני אומר לך את זה בכנות. הקנדים וגם האמריקאים נתנו לי אדריכלים את מדליית הזהב שלהם. אבל אתה בסופו שבא שאתה בגיל 80 והגעת למה שאני הגעתי, הסיפוק הוא בעבודה, במכתבים שאני מקבל מאנשים שביקרו ביד ושם ובמרינה בי סיינס, ועכשיו פרויקט שפתחנו בסינגפור, ג'ול, בשדה התעופה, שמקבל תגובות פנטסטיות, וזה מה שנותן לך סיפוק כאדריכל. והפרסים בשלב זה, אולי שהייתי בין 50 או 40, היה לזה משקל עצום מבחינת הסיפוק, אבל היום זה לא הדבר המרכזי שמעסיק אותי.
אבל זה יותר מפרסים, זה גם היחס עצמו, זה מין התחושה העמוס גיטאית הזאת של אין נביא בעירו, של הצלחה ישראלית.
לא, זו דווקא בעיה ישראלית מעניינת, כי אני באתי ארצה חזרה ב-67, הקמתי פה משרד, שנים על שנים הייתי על הקו שבוע בחודש בישראל, היו לי הרבה אדריכלים ישראלים במשרד, ממש דור שהיום עובדים בשטח שהצליחו יפה. אני גאה בכל מה שהגענו בארץ, המשרד פעיל עד היום, ואפילו עכשיו עם פרויקטים חדשים בתל אביב. וזה, אני גאה במודיעין ובדברים אחרים, אבל זה נכון שכל פרויקט, ממילה לקחה לי 40 שנה, על מודיעין עבדתי 25 שנה, ולאחרונה אפילו הפסיקו את המעורבות שלנו. ככה פתאום, המציאות לעבוד בישראל, וצריך להשלים עם זה, זה שלא מפרגנים, והדרך קשה, ולקבל אישור לתוכניות לא קל. אני זוכר שיד ושם נפתחה לציבור, ושאסתר זנדברג שכותבת בארץ על אדריכלות כתבה שזה דיסדיפיקציה של השואה. כל מבקר אחר בינלאומי כתב דברים נפלאים, אז זה מעניין שהמבקרת של הארץ כותבת שלילי ושכל אחד אחר כותב חיובי. אבל זו שאלה של של האופי הישראלי, ואנחנו לא פסיכיאטרים בינלאומיים לרפות את הדבר הזה. נקווה שיגיע תקופה שאנחנו נדע לפרגן.
ואם לא ריפוי, אז אולי לפחות הבנה, מה בכל זאת הפסיכואנליזה שלך כמי שיושב שם מבחוץ?
תראה, זה ארץ קטנה עם הזדמנויות מוגבלות. התחרות היא אדירה. ואני חושב שיש מימד נוסף שאתה מצליח בחוץ לארץ, מכבדים את זה כי זה חוץ לארץ. אני דיברתי עם מוזיקאים ישראלים, עם אחרים ועם אנשי מדע ישראלים. אז אתה מצליח בחוץ לארץ, זה טוב, מפני שזה חוץ לארץ. מצד שני, יש קנאה. אז זה מין שילוב כזה של הערכה וקנאה ו הגבלה של ההזדמנויות, ואני חושב שכאשר נמשיך לגדול ולצמוח, ואולי גם להגיע לאווירה פוליטית, אם מותר לי להתייחס לנושא הזה, שיעודד הרבה מהישראלים המצליחים, לתת להם את התחושה שהם יכולים לחזור ולפעול פה ולסקסק פה, שאולי זה יתחיל לעבור, אבל כרגע זה עוד מצב רוח כזה של קצת פרובינציאלי.
אתה מרגיש שהאווירה הפוליטית לא מאפשרת את חזרתך הסופית?
לא, אני לא מדבר על עצמי. אני חזרתי. מבחינתי, אני חזרתי ב-67, ומאז אני ממשיך לפעול פה. זה שאני בונה בכל העולם, וגם בישראל, זה טבעי. אני אדריכל בינלאומי. אני מדבר על הצעירים הרבים, בנים ובנות של ידידינו ומכרינו שמוכשרים ומוצאים שיש להם את הקושי או הכלכלי או הקריירה או הזדמנויות מקצועיות שמוצאים את עצמם בסיליקון ואלי ובבתי החולים האמריקאים ובכל מיני מוסדות שונים ומוצאים ששם יש להם את הסיפוק המקצועי והסיפוק הכלכלי, והם חסרים לנו. זה מאות, אולי אלפים, אולי מאות אלפים של ישראלים צעירים מוכשרים שגומרים את החיים מחוץ לישראל. ולדעתי זה צריך להיות אחת מהמשימות המרכזיות של הממשלה ושל המדיניות. אבל המדיניות היא לא עניין של איך להביא אותם חזרה. העניין הוא איך לעשות את החיים פה שיביא אותם בחזרה. איך לעשות את החיים לישראלים שיביא אותם בחזרה? איך לאפשר לאנשים צעירים איזה מרחב כלכלי, יכולת להתפרנס בכבוד? אני תמיד לא הייתה לי ברירה אלא להשוות את רמת החיים הכלכלית של אדריכלים צעירים במשרד שלי בבוסטון ובישראל, במקביל. אני עבדתי עם שניהם ממקום למקום, ואני רואה ש... אחד קונה דירה ואחד רוכש מכונית ויש לו משכנתאות והזדמנויות ומשלם רמה מסוימת של מיסים, ואחר כך אני רואה מה קורה למקביל שלו בישראל, וזה כואב. ואתה שואל מדוע? אנחנו מדינה עשירה עם כלכלה, אומרים לנו, מסגשגת, ועדיין לאנשים צעירים קשה. האמת היא שכולם תלויים בהורים מבחינה מסוימת להתחיל את החיים שלהם.
ויש לך תשובה למה? האם התשובה היא פוליטית?
אם הייתה לי תשובה, אז הייתי כבר בפוליטיקה, אני מבטיח לך. אבל יש לי תחושות שצריך לפתח יותר את הכלכלה, צריך... יש לי תחושות במה מדובר, אבל תשובות אין לי.
עד כמה אתה מוצא את עצמך בעולם, וזה עוד לפני שאנחנו נדבר על העבודה שלך בעולם הערבי, עד כמה אתה מוצא את עצמך בעולם מגן על ישראל?
תראה, אני מרגיש בדרך כלל שגריר ישראל, ויש לי בעיה היום. יש לי ביקורת מאוד, מאוד ממוקדת וקשה על המדיניות שלנו ועל הממשלה בעשור האחרון. ואני מתבטא בישראל חופשית. ואז אני מוצא את עצמי באסיה או באירופה, ולפעמים אפילו בארצות הברית, שביקורת נמתחת, ואני קרוע בין זה שיש לי ביקורת ובזה שלי אישית יש ביקורת, אבל שהביקורת שנזרקת כלפי ישראל היא לא מאוזנת והיא מוגזמת, למשל כל הנושא של ה-BDS, ואז אני צריך למצוא את הדרך להגן על ישראל מבלי שאני מאשרר את המדיניות שאני בעצם מתנגד לה. אז למדתי את הדרך לעשות את זה, ואני מרגיש כשגריר ישראל. בכל מקום שאני נמצא בו, מתייחסים אליי כישראלי, לא כקנדי ולא כאמריקאי. כלומר, למעט כאשר אני בארצות הברית ובקנדה, ובכל מקום אחר, אני אדריכל ישראלי. וזה מביא אותי לדבר בשם המדינה כל הזמן.
גם כאשר אתה עובד במדינות ערב, בנסיכויות, אפילו בערב הסעודית, אני מבין איך שם מתייחסים אליך?
א', מתייחסים אליי בכבוד כאדריכל. אני זוכר שלפני שנתיים הייתי בג'דה, בקשר לפרויקט שלי, בתקופת הרמדאן, בדיוק כמו עכשיו. ובחצות לקחו אותי למרכז העיר שהיה מלא והומה, וטיילנו שם. זה היה לאחר הצום שכולם אוכלים וחוגגים, ופתאום ניגשו אליי שני בחורים צעירים, לבושים מסורתית לבן, עם כפיות, והם אמרו, מיסטר ספדי. אמרתי, כן. לא הבנתי מה קורה. ואז הם אמרו, אנחנו אדריכלים בבית ספר לארכיטקטורה, ואנחנו כל כך מעריכים את העבודה שלך. אנחנו מרגישים שאתה מבין את המזרח התיכון, וזה היה רגע שמאוד נגע לליבי, כי זה מראה שבעבודה המקצועית אנחנו בעצם חוצים גבולות וגבולות פוליטיים וכל זה. זה היה מאוד מרגש, ואני בסך הכל בארצות ערב, לא שאני מטייל בהם קבע, אבל יש לי פרויקטים שם, מרגיש הערכה מקצועית, ובמקרה של הקליינט הישיר שלי, אנחנו גם מדברים פוליטיקה. כלומר, אני זוכר שהוא צלצל אליי ואמרתי, אתה השתגעת, אני ישראלי, אזרח ישראלי, יש לי משרד פעיל בירושלים, מה אתה מזמין אותי לג'דה? הוא אומר, we know all about you. לא הייתי מזמין אותך, הוא אומר, אילולי בדקתי. אני לא יודע למה הוא התכוון ועם מי הוא בדק. אבל אני לא שם באילום שם, ואני לא שם כאילו לא, אני שם כישראלי. לאחרונה אני עובד על פרויקט מדהים, זה תחרות בעצם. אני לא אזכיר את הפרטים באיזה מדינה, אבל פרויקט של מסגד, בית כנסת וכנסייה ביחד, שלושה מבנים משולבים ביחד.
במדינה ערבית?
במדינה ערבית. וזה תחרות, אז נדע בעוד כמה שבועות מה התוצאות, אבל זה מאוד מרגש שהוזמנתי במיוחד להשתתף בתחרות הזו.
אבל מה הם אומרים לך? מה הם אומרים עלינו? מה הם חושבים עלינו?
תראה, אני הייתי שם בג'דה באחת מהסיבובים של בעזה. בצוק איתן הייתי בג'דה. זה לא היה קל. היה כעס. היה כעס. אני לא הרגשתי אותו אישית, אבל הם התבטאו. היה כעס, הייתה דאגה, זה בעצם צוק איתן. אז זה תלוי בתקופה. אני גם הייתי שם לאחר אוסלו, וזה היה עולם אחר. מבחינת ההתייחסות, הדיון, כלומר, הרבה תלוי בממד הפוליטי של הרגע שאתה נמצא בארצות ערב. הזיכרון הוא קצר.
זאת אומרת שאנחנו מחברים עכשיו את זה לדברים שאמרת קודם, זה אומר שאתה מבחינת תפיסת העולם שלך וכמי שראה העולם וכמי שדיבר עם הצד השני, אתה מאמין שעשר השנים האחרונות מבחינה פוליטית פשוט היו שנים של טעות?
פספוס גמור, זו דעתי. אני חושב, אני יודע שאומרים אין עם מי לדבר, אני ער לכל הקשיים, אני לא נאיבי. אבל אני חושב שא' מבחינת המעמד שלנו, אם הקול הישראלי, מה שהוא אומר, עזוב מה שאנחנו עושים, אפילו מה שהוא אומר היה שונה, אם היו מרגישים שהשאיפה לשלום ולהגיע לאיזשהו הסכם היא כנה, אפילו היא לא יוצאת לפועל, הגישה אלינו אחרת. אנשים בעולם לאחר אוסלו, לא הייתה, אני חושב, האשליה שהנה הנה כבר הכל סגור, אבל הרגישו שממשלת ישראל יש לה מחויבות לתהליך של שלום ולהגיע להסכם. היום שאני מסתובב בעולם מאמינים שאנחנו נמנעים מהסכם, שאנחנו לא רוצים הסכם, שאנחנו בעצם מנצלים את הסטטוס קוו כדי להגיע לתוצאות לגמרי אחרות. וזה משנה לגמרי את מעמדנו הבינלאומי. ואני אגיד לך, הדבר שהכי מדאיג אותי, כאדם שחי בארצות הברית היום, ושגר בבוסטון, ושמלמד בהרווארד, ושמסתובב באוניברסיטאות ומרצה, שהדאגה שלי היא ליהדות ארצות הברית, שהיא היום על סף, הם מתוסכלים לגמרי מבחינת ישראל הצעירים, ואנחנו מאבדים את התמיכה שלהם, ואנחנו לא רגישים לתוצאות של זה בטווח ארוך. אני רואה שאנחנו בכלל סוטים מהאדריכלות.
עוד רגע נחזור לזה, אבל מספרים לנו בשנים האחרונות שיחסנו עם נשיא ארצות הברית לא היה טוב מעולם.
למה אתה מתכוון?
אם יש דאגה כל כך אצל יהדות ארצות הברית, הרי אנחנו וטראמפ החברים הכי טובים.
אני לא יודע אם אתה מנסה להיות ציני בשאלה שלך, אבל מבחינת היהודים הצעירים, טראמפ זה אסון. אסון טבע. הם מדוכאים. הצעירים היהודים והלא יהודים בארצות הברית, אני לא יודע אם זה 80% או 70%, מיואשים מהמצב הפוליטי בארצות הברית.
והעובדה שאנחנו קשרנו את גורלנו עם טראמפ, זה בעצם מייאש אותם כפליים.
זה קטם שחור מבחינתם.
נחזור לאדריכלות ברשותך לסיום. מה בעיניך מצב האדריכלות בישראל, מר ספדי?
תראה, המצב האדריכלות בישראל, וזה לא בעיה ישראלית בלבד, זה שהגלובליזציה מביאה לכך שהאדריכלים הישראלים בישראל מאוד מאוד מושפעים מהאופנתיות העכשווית של אותו רגע. כשאני חושב על ישראל, זה לא ישראל, זה פלסטינה, של שנות ה-30 וה-40, של חיפה שאני גדלתי בה, של הבאוהאוס המודרניסטי, אז הייתה פה, התחילה להתפתח פה שפה אדריכלית שהיא מקומית, היא אמנם מושרת מאירופה, אבל היא מתחילה לספוג את המזרח התיכון וליצור אדריכלות שיש לה שורש במקום הזה. כשאני הגעתי לירושלים בשנות ה-70, אני הייתי כזה, הייתי מודרניסט שחשב שהכל הולך בכל מקום. ובירושלים למדתי שהאדריכלות צריכה להתייחס למקום בצורה ספציפית, שהיא תהיה מושרשת במקום, שתרגיש שתמיד הייתה שם. ולצערי, בייחוד שאנחנו בעידן המגדלים והבניינים, אף טיפוסים החדשים, המגדלים שעכשיו צומחים בתל אביב ולצערי גם צומחים בירושלים, אנחנו רואים את כל האופנתיות של מגדלים, שזה יכול היה להיות בשנגחאי, זה יכול להיות בהונג קונג, זה יכול להיות בניו יורק, אחד מתפתל וכולם בזכוכית, ומה בעצם המשמעות של בניין שהוא כולו זכוכית בתל אביב החמה, היום יום חם, שהשמש היא מתמידה בכל שעות היום ללא הצללה, ואז הולכים לזכוכית שהיא כמעט שחורה כמו משקפי שמש. כלומר, זו אדריכלות שלא קשורה לא לאקלים שלנו ולא להלך החיים שלנו. אתה בונה בניין משרדים של עשרות קומות, אתה לא יוצר בו בשטחים פתוחים מקום לאנשים להתנפש לכמה דקות, אתה בעצם שם אותם באיזשהו אקווריום לכל שעות העבודה שלהם. כלומר, זה לא קשור לא לדרך החיים שלנו, לא לתרבות שלנו ולא לאקלים שלנו. ואני מקווה שנתחיל לחשוב יותר עצמאי ושהבניינים האלה, במיוחד הגדולים והגבוהים, מגורים ומשרדים וכל זה, בצפיפויות שאנחנו היום בונים, יתחילו להתייחס למיוחדות של המקום שלנו. וזה לא מחלה ישראלית, זה מחלה בינלאומית. אתה רואה היום בדובאי או בהונג קונג או אפילו בסינגפור את אותם הבניינים שאתה רואה במקום שהוא קר ושהוא חסר שמש ושהוא גשום, וזו בעיה בינלאומית, שכאילו הסטייל הבינלאומי, האופנות הבינלאומיות לא מתייחסות למקום.
ואיך מחברים את זה לאותו איש, לאותו אדריכל גדול שבנה את המרינה ביי סנדס? איך אני מגשר על הפער בין מה שאמרת לעידן המגדלים שבו אנחנו חיים לבין הדברים שאתה עצמך בנית?
תראה, הבניינים שלי מתייחסים לנושאים שאני מדבר עליהם. כשאני בונה במקום חם, אני בונה הצללה, אני מתייחס לקווי השמש, החזית בכיוון דרום היא לא אותה חזית כמו בכיוון צפון. אלה דברים בסיסיים. הבניינים שלי מלאים, למשל בסינגפור, שיש חיים בחוץ, ברגע שהשמש שוקעת, החיים יוצאים החוצה, אנשים רוצים להיות בחוץ. אז הפרויקט בסינגפור נותן להם עשרות אופציות של חוץ פנים. עם משטחים ענקיים, כל הרעיון של הגג הענק שהוא גן ושהוא בריכות שחייה ושהוא מסעדות, קשור בצורת החיים ובאקלים ובמסורת הסינגפורית של חיים בחוץ, חיים בפנים. והיום אתה שואף למיזוג, ובלילה אתה יוצא החוצה. ואותו דבר אני יכול להגיד, בכל פרויקט תלוי באיזה מיקום שיש לו. המיוחדות, הפרויקטים שלי, למשל, בקנדה, מקום נורדי, אוטווה היא הבירה הקרה בעולם, ומה שבניתי להודים בפונג'אב, או מה שאני בונה בישראל, הם שונים במהותם.
ברור.
אני גם חטפתי ביקורת, כאילו אין לי סטייל עקבי, מפני שהבניינים שלי מתייחסים למקום, אז הביקורת הייתה, מדוע אין לי סטייל עקבי, כמו פרנק גרי, אצל פרנק גרי רואים מיד, זה פרנק גרי.
וכנראה צריך באמת להתייחס, כן.
אגב, בסינגפור, מה שמחזק את העבודה של הדריכלים, זה שרשויות התכנון נותנות כיוון. יש להם דרישות סביבתיות. למשל, אני עכשיו בונה עוד פרויקט בסינגפור. 50, בעצם אני יכול לומר ספציפית, אני בונה הרחבה למרינה בי סאנדס, עוד מלון ועוד הרחבה בקנה מידה די גדול. והתקנון הסינגפורי והחוקי הבנייה ורשויות התכנון מכוונות אותך שאתה בונה על אתר, אתה צריך לחדש אחד לאחד את השטחים הפתוחים שאתה בונה עליהם. אז אתה צריך ליצור טרסות וגינות וירק וגגות מגוננים בשטח זהה לשטח הקרקע שעליו אתה בונה. ואתה מקבל תמריצים ליצור את הדברים האלה. אתה מקבל תמריצים ליצור בניין שהוא מתייחס לסביבה מבחינת האקולוגיה והאקלים וה-sustainability שלו. אז זה עוד גורם שאצלנו הוא מאוד חלש. הרשויות לא מכוונות את איכות התכנון. אין אצלנו את הסמכות של רשויות. אני יודע שהמקום היחיד בישראל שאני חושב עשינו את זה בקנה מידה גדול, היה במודיעין, שבו אנחנו הכתבנו את האיכויות של האדריכלים השונים והקבלנים השונים, צריכים להגיע אליהם, והכתבנו את הדו-שיח בין האדריכלים אחד לשני, כדי שיהיה רצף אורבני בעיר, ושזה לא יהיה קונגלומרציה של בניינים שלא מתייחסים אחד לשני. אבל בשביל זה צריך מעורבות תכנונית מאוד מעמיקה עם יד חזקה, שאני מאמין בה.
טוב, כמובן יש לנו עוד המון 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 מה לשוחח, והנה גלשנו כל כך מהזמן. אני רוצה לברך אותך, משה ספדי, על הפרס, פרס וולף, הטקס יתקיים מחר בכנסת. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.